שמי הילי רג'ואן סורק, תודה שהגעתם להקשיב לפרק שעוסק בהקפאת ביציות. בפרק הזה נציג לכם סיפור אישי ונדבר על איך מגיעים להחלטה כזו, מה השיקולים שצריך לשקול לפני שנכנסים לתהליך כזה, מה הוא כולל, מה זה בכלל הקפאת ביציות ומאיפה מתחילים. ראשית אני אתחיל ואומר תודה לסמסונג נקסט שמארחים אותנו פה היום באולפן ההקלטות המושקע שלהם. סמסונג נקסט הם גוף חדשנות של סמסונג המשלב מרכז פיתוח וקרן השקעות המתמקדת בחברות תוכנה בשלבים מוקדמים. תודה סמסונג. אז כהרגלנו אנחנו נתחיל בקצת סטטיסטיקות. החל משנת 2011 יכולה כל אישה בישראל נשואה או רווקה מגיל 30 ועד גיל 41 להקפיא ביציות. אם הביציות מוקפאות ומופשרות בהצלחה, לאישה יש סיכוי של 1-5 ללידה תקינה, בהתבסס על גילה בעת ההקפאה וגורמים אחרים. הסיכויים דומים לאלה של מחזור הפריה חוץ גופית רגילה. הגיל הממוצע של מקפיאות הביציות הינו, תנסו לנחש רגע, 36.3. זה תהליך יקר, אני חייבת להגיד, ושני מחזורי טיפול יעלו בין 11,000 שקלים ל-18,000 שקלים, בהתאם לבחירה בבית חולים ציבורי או פרטי. היום אני ממש מתרגשת לארח פה את רעות אליה, ומקימות קהילת זמן בכספת שימור פוריות. היא גם חברה אהובה, ותחלוק איתנו היום את הסיפור שלה ואת כל הידע הענף שצברה בנושא. אז שלום רעות.
היי אילי, איזה כיף להיות פה.
איזה כיף שאת פה. אז רעות, ברשותך, בואי נתחיל בנושא שלדעתי העניין את הכי הרבה נשים פה. הסיפור האישי שלך. איך את מגיעה לקבל את ההחלטה להיכנס לתהליך של שימור ביציות, הקפאת ביציות, מה מוביל אותך להחלטה?
אז אצלי ההחלטה התקבלה בגיל 34, חזרתי לארץ אחרי חצי שנה בחול, הייתי רווקה, ובשלב הזה הבנתי שהשעון הביולוגי הוא לא לטובתי, והתחלתי לבדוק מה אני יכולה לעשות בנושא, וזכרתי שאיפשהו בגיל 28 בתואר שני למדתי על זה שיש תהליך שנקרא הקפאת ביציות, והתחלתי לברר מה הוא כולל בעצם. שיתפתי את אמא שלי שנתנה לי גיבוי מלא לתהליך, ובעצם קבעתי תור לרופא פריון שאצלו עברתי את הייעוץ הראשון שנתן לי סקירה מה הולך לקרות בתהליך, מה הוא כולל, מה זה מצריך ממני, וככה בעצם הגעתי לחלק הראשון בתהליך מאוד מאוד ארוך, שאני אשמח לחלוק את שאר התהליך בהמשך הפרק.
באיזה גיל זה קורה?
זה קרה בגיל 34, בפועל התחלתי את כל הסיפור של התהליך בפועל בגיל 35.
ומה החלום שלך לעשות עכשיו עם הקפאת הביציות? את מרגישה שזה איזשהו ויתור באיזשהו מקום? או
להפך. איך את תחפש את זה? אני דווקא מרגישה שזה לא ויתור. אני מרגישה שזה מגיע ממקום של לקיחת אחריות על החיים שלי, ממקום של אפילו לקנות לעצמי עוד זמן של לא להתפשר על זוגיות שהיא לא הזוגיות שנכונה לי רק בגלל שהשעון מתקתק וכדי שאני אוכל למצוא אותו בן זוג להביא איתו ילדים. ומהמקום הזה באמת הגעתי לתהליך שאמרתי אני לא רוצה להתפשר, אני כן רוצה להביא ילדים כחלק מזוגיות משמעותית ולא בהורות יחידנית. זו אגב גם הסיבה שבגינה לא החלטתי ללכת על הליך של כניסה להיריון בשלב הזה. והבנתי שיש לי פה הזדמנות פז לקחת את הגורל שלי בידיים שלי ולקנות לעצמי סוג של תעודת ביטוח, אפשר לקרוא לזה.
זה מצחיק את אומרת את זה. אני מרגישה שכל עניין הקפאת הביציות זה הדרך שלנו לאזן את המשחק, נכון? הרי שנים היינו כזה אני מקווה שאני לא הולכת להליב פה אף אחת, אבל זה באמת ממקום הפוך, אבל הרווקה לחוצת חתונה באיזשהו מקום, נכון? אישה מגיעה לאיזשהו גיל, 27 ומעלה, צפונה, היא כבר לחוצת חתונה, אני בלחץ מלהיות איתה בזוגיות, הנה השעון כבר מתקתק, הנה היא רק רוצה לעשות לי ילדים. יש בזה משהו שפשוט מאזן את המשחק, שאנחנו כבר, הקלפים שלנו שווים לשלכם, הנה, אני בעצם כרגע הזנתי את זה, אני לא יותר לחוצה ממך, אני פה כי אני רוצה למצוא זוגיות או לא, אבל זה לא על השולחן.
האמת שזה מצחיק שאת אומרת את זה, כי כשנכנסתי לתהליך תהיתי אם באמת זאת הרגשה שאני אקבל בסוף. זאת אומרת, הרגשה שהחלתי לקבל אותה. ואחרי הסבב האחרון, באמת הרגשתי שמשהו השתחרר, שאיזשהו עול יורד ממני. והחלק היפה זה שזה באמת בא לידי ביטוי, מישהו שיצאתי איתו תקופה אחרי שסיימתי את התהליך, אמר לי שכשהוא סיפר לחברים שלו שהוא יוצא עם בחורה שגדולה ממנו בחמש שנים, הוא היה בן 30, אני הייתי בת 35, אז הם כולם אמרו לו, בטח היא לחוצת חתונה, ואז הוא אומר להם, לא, ממש לא, זה ממש השתקף החוצה בהרגשה, בהתנהלות, הרגשתי ממש כאילו מישהו קנה לי שנים, בזמן חיים, זה אפשר לי להתמקד בחזרה בקריירה, בלי להיות בלחץ של רגע, אני אקבל החלטה שיכולה להשפיע על מתי אני אכנס להיריון, מתי אני לא אכנס להיריון, זה ממש הרגשתי שזה ממש קנה לי זמן.
כן, אני גם חושבת שזה גם לא שיקול רק של רווקות או לצורך העניין.
לגמרי, לגמרי.
זה שיקול נשי שכמו שאת אומרת, לקחת אחריות על החיים שלי, אם זה מבחינת הרווקות, אז אני כבר לא הנסיכה שמחכה בראש המגדל לנסיך, שבו, הנה בוא, אני רק תיקח אותי, אלא אני בוחרת מי עולה למעלה. זה מצד אחד. וגם נשים יכולות להיות בזוגיות שנים, ועכשיו לבחור, כי עדיין יש את השעון הביולוגי, בין אם אנחנו נשואות או לא, זה לא, הנשואים משום מה לא משפיעים על השעון הביולוגי. אבל להחליט שהנה עכשיו אני רוצה להתמקד בקריירה, או אני רוצה, אני לא רוצה כרגע ילדים, כן? כל הצולי מהרחם רגע.
זה מעניין. קודם כל, אנחנו רואות בקהילה שהקמנו בנושא, יש שם נשים נשואות או נשים בזוגיות שממש אומרות, אני ובן זוגי לא מעוניינים כרגע להביא ילדים. אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד כמה שנים, ולכן אנחנו כן רוצים להשאיר לעצמנו את האופציה. והם עושות שימור פריון כחלק מזוגיות. ממש לא כי הם רווקות לסוג של נואשות או כל סטיגמה כזאת או אחרת שמדביקים לרווקות. ומעבר הזה שנתקלתי באיזשהו משפט שכתבה מישהי בקהילה אחרת ששתנו חברות, ושבה היא כתבה שבמשך שנים היא הייתה בפוזיציה שהיא חיכתה לנסיך שיבוא, ושהיא תרגיש שהיא זכתה להיות לצידו, ובעצם התהפכו היוצרות, והיום היא רוצה להיות הבן אדם המיוחד הזה שרוצים להיות לצידו, היא תהיה הזכייה.
כן.
ותהליך כזה זה חלק משינוי פרספקטיבה כזאת.
יש בזה משהו מעצים.
מאוד, מאוד מעצים.
מדהים. את חושבת שזה, אני מרגישה שאנחנו שומעים על הקפאת ביציות יותר ויותר בשנה האחרונה. אנחנו נמצאים בפברואר 2021, מקליטות את הפודקאסט הזה. את חושבת שזה טרנד קורונה?
אני לא חושבת שזה טרנד קורונה, אני חושבת שזה כן קיבל יותר פוקוס בשנה האחרונה, בלי קשר לקורונה, מכמה סיבות. קודם כל חשוב לדעת שהתהליך הזה אושר במשרד הבריאות, בעצם הקפאת ביציות מסיבות סוציאליות, כלומר לא בגין התוויה רפואית כזו או אחרת, רק בעשר שנים האחרונות.
תהליך חדש.
תהליך ממש חדש. המודעות לזה הלכה ועלתה בשנים האחרונות, בעיקר בשנתיים האחרונות, בין היתר כי יש כל מיני סלבס, כמו מעיין אדם, שבעצם עברו את התהליך, ועברו אותו בצורה מאוד מוחצנת.
כן.
שיתפו את זה. בעצם כל מעטה הבושה שעטף נשים שעשו את התהליך הזה, ירד, ונשים לא מתביישות לדבר על זה, לא מתביישות להצהיר על זה, ואני חושבת ש באופן טבעי, השיח על זה נהיה יותר ויותר טרנדי.
כן.
ואני חושבת שעוד משהו שקרה זה שנשים קרייריסטיות שגם מרוויחות סכומי כסף משמעותיים ויכולות להרשות לעצמם לממן את התהליך הזה, לא מתביישות לעשות את זה.
כן.
שזה גם משהו שבאמת מקבל ביטוי, זה לגיטימי שאת מרוויחה את הסכומים האלה, זה לגיטימי שאת אישה מצליחה, ואת לא צריכה להתבייש ולהצניע את זה. ואני חושבת שזה חלק מאיזשהו תהליך התפתחות של העצמה הנשית שמתרחש בשנים האחרונות, והסיפור הזה של הקפאת ביציות משתלב לתוכו בצורה באמת מאוד טובה.
כן, מעניין, אני יכולה גם לקחת את זה לעוד מקומות, למקום שזה כבר קצת כמו התיק פרדה הזה, זה אפילו כבר אפילו להראות כאילו, כן, אני באיזשהו סמל סטטוס כזה. מדברים הרבה פעמים של להביא ילד רביעי, זה סמל סטטוס.
נכון.
כאילו, אני יכול להרשות לעצמי את האוטו, את הספייס, אני אז זה גם אפילו איזשהו מעניין לחשוב על זה גם במקום הזה. אז ראות, בואי לרובנו, אני גם בתוך המקום הזה, הקפאת ביציות זה נושא חדש. בואי תעשי לי קצת סדר במונחים, מה זה בכלל הקפאת ביציות?
אוקיי, אז הקפאת ביציות היא בעצם חלק מעולם שלם שנקרא שימור פריון, שבו משמרים את היכולת של אישה ללדת ילדים, לא בהכרח בתוך הטווח המאוד מאוד קצר של שנות הפוריות באופן המוכר, וזה בעצם מתחלק לשלוש אלטרנטיבות. יש הקפאת ביציות, שבו ממש שאוהבים ביציות as is, ומקפיאים אותם. יש הקפאת עוברים, שזה אומר שלקחנו ביציות, הפרנו אותם בעזרת זרע, ממש כמו שעושים את תהליך של הקפאה חוץ גופית. ויש תהליך של הקפאת רקמת שחלה, שזה, אנחנו לא ניכנס לזה, זה שמור למקרים רפואיים לא עלינו, כמו חולות אונקולוגיות לפני טיפולים כימותרפיים, שבעצם הקפאת ביציות היא חלק מהליך שיכול באמת או רפואי או מסיבות סוציאליות, ואנחנו רואים יותר ויותר בשנים האחרונות שיש עלייה בנשים שפועלות לזה מסיבות סוציאליות, כלומר לא בגלל אינדיקציה רפואית.
כן. אז נגיד והחלטתי שזה מעניין אותי, איך בכלל מתחילים? מה השלב הבא? איפה מבררים על זה?
זאת שאלת מיליון הדולר, ולדעתי יש שאלה גם הכי נפוצה בקהילה שלנו.
השלב הראשון, שאלת לק הג'ל,
כן, כן, זה ממש שאלת לק הג'ל. התשובה שאנחנו תמיד נותנות זה, אנחנו מציעות להתחיל לעשות חיפוש, אבל לא, עכשיו ברצינות. השלב הראשון זה לגשת לרופא, רופאת הנשים שלך, ולבקש הפנייה לסט של בדיקות עבור טיפולי פריון. עכשיו, כן, אני חושב לציין, זה אותם בדיקות שעושים לפני שרוצים לגשת לטיפולי IVF. המטרה של זה, IVF זה הפריה חוץ גופית. הרעיון של הבדיקות האלה זה לראות שאין שום דבר במצב הפיזיולוגי הנתון של אישה כרגע, שבעצם כניסה לטיפולים כאלה יכולה לסכן אותה. אז מה בעצם כוללות הבדיקות האלה? זה כולל פרופיל הורמונלי, שבו ממש בודקים את הרמות ההורמונליות השונות בגוף. עושים את זה ביום בין השני לחמישי לווסת. עושים בדיקת פאפ, חירוג שד, בדיקות דם כלליות, קרישיות דם, שכידוע לנו זה מאוד מאוד חשוב כשנותנים הורמונים.
כן.
בדיקות למחלות מין, ממש, אני חושבת שהתקופה שהייתי הכי מנותרת אי פעם רפואית, הייתה כשהייתי בתוך התהליך הזה.
וואו.
ממש עושים סט שלם של בדיקות. כל הסיפור הזה של הבדיקות נע בין חודש לחודשיים, צריך את הזמן חלק מהבדיקות בימים מסוימים. מי שמעוניינת לעשות הקפאת עוברים צריכה גם לעשות בדיקות גנטיות, ממש כמו בדיקות שלפני כניסה להיריון. וזה כאן חשוב לציין שזה לוקח זמן, ולכן מי ששוקלת לעשות את זה עדיף שזה יהיה השלב הראשון שהיא עושה.
כן.
זה נעשה דרך קופת חולים. ובעצם ברגע שיש לך את כל הבדיקות ביד, השלב הבא זה ללכת לרופא פריון. רופא פריון זה בעצם גניקולוג שעשה התמחות על בפריון, והוא בעצם יהיה הרופא שמלווה אותך בתהליך, ופה אני כן אגיד שבעיניי השלב הכי חשוב בכל התהליך הזה, זה החיבור לרופא פריון. ואני ממליצה ללכת לשניים, שלושה רופאים, ולראות למי את מתחברת בגישה, ביחס האישי. מאוד מאוד חשוב לכתוב לעצמך את כל השאלות שאת רוצה לשאול לפני כן, לשבת עם חברה, לשבת עם אימא, לשבת עם מישהו שבאמת יעשה איתך brainstorming של כל מה שמטריד אותך, ולכתוב את הכל, וממש לא להתבייש לשאול את הכל בשלב הזה.
אז לבוא לרופא עם סבלנות מן הסתם, כן, עם יכולת הכלה.
כן, כן. וממש להבין מה חשוב, לכלי היה חשוב רופא מקצועי, שממש ידבר איתי בגובה העיניים. עכשיו, כן חשוב להגיד שגובה העיניים שלי, כמישהי שמגיעה מעולמות המדיקל, הוא לא גובה העיניים של מישהי שאין לה את הידע שיש לי. ולכן חשוב שזה יהיה מותאם למי שאת. כמובן, אפשר לקחת המלצות מחברות, מנשים שעברו את התהליך, אבל בסופו של דבר, החיבור עם הרופא, הוא הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה.
לגמרי. אז אולי תספרי לנו קצת על התהליך האישי שלך, מתוך כל מה שאת מספרת, על איך שאנחנו צריכים לגשת לזה.
אז אני באמת התחלתי את התהליך שלי בללכת לרופאת הנשים שלי, בביקורת התקופתית. היא נתנה לי את רשימת הבדיקות, נתנה לי גם המלצה לרופא מסוים, ובעצם עשיתי חלק מהבדיקות. הגעתי לרופא פריון, והוא נתן לי באמת סקירה של התהליך, הוא היה מאוד נחמד והכל. אני בזמנו גם הייתי על גלולות, ולא כל כך רציתי להפסיק אותם עד שלא הייתי חייבת.
כן.
הוא הפנה אותי לבדיקה נוספת שלא כלולה בסל, שנקראת AMH, שהיא בדיקה לרזרבה שחלתית, שהיא בדיקה די חשובה. AMH איזשהו הורמון שנמצא בקורלציה לכמות הזקיקים שיש לנו בשחלות, שהולכת ויורדת עם השנים. והיא נותנת איזושהי תמונת מצב, תמונת חתך של כרגע, אבל תמונת מצב שבעצם מבהירה לך מה הסטטוס שלך. ועם הבדיקות האלה הלכתי בעצם גם אליו וגם לעוד רופא. הנתונים שלי היו נתונים מזעזעים.
וואו.
קיבלתי נתוני רזרבה שחלתית, שאחד הרופאים שלי אמר לי שמתאימים לאישה בת 45, לא 35.
וואו.
ובעצם בשלב הזה שלחו אותי לעשות ברור גנטי, האם אני נשאית למחלות שיכולות לגרום לפגיעה בפריון, בראשם תסמונת שנקראת איקס שביר.
רגע, אז עוד לפני זה, אני רוצה רגע לשמוע על הרגע הזה, את לוקחת את הבדיקות,
אני לוקחת את הבדיקות, עוד לפני שהרופא אומר לי, אני יודעת לקרוא בדיקות דם, בגלל הרקע שלי, לטוב ולרע, ואני מבינה שקיבלתי תוצאה מזעזעת, יושבת ועשה גוגל וככה מוציאה מאמרים, חזרתי על חלק מהבדיקות פעמיים, כדי לוודא שאין פה טעות מעבדה, קצת סירבתי להאמין לזה, ובשלב הזה הבנתי שאם עד אז באתי לתהליך הזה עם המון המון אופטימיות ואיזה יופי, ואני לוקחת אחריות על החיים שלי וזה וזה, בשלב הזה היוצרות טיפה התהפכו.
מתרסקת.
הרגשתי שאני במקום של אין ברירה.
וואו.
שאם עד עכשיו שקלתי והבחירה הייתה בידיים שלי, אז עכשיו הבחירה כבר לא בידיים שלי.
את חייבת לעשות את זה, כן. וכמה שיותר מהר.
וכאן באמת הרופא גם התחיל לדבר איתי על להקפיא עוברים, ולא רק ביציות, ואני כאילו הסתכלתי עליו כאילו נפל מהירח, כי לא הייתה לי שום כוונה להתחיל להתעסק עם תרומות זרע בשלב הזה. והוא בעצם הפנה אותי לייעוץ גנטי. ושבת שבשלב הזה הרגשתי שקצת חרב על העולמי.
כן.
אני עבדתי בעבר במרפאות של תסמונות גנטיות, ותמיד זה היה מאוד, מאוד רחוק ממני מבחינת זה שאני עובדת עם המטופלים, אבל זה לא שלי, זה שלהם.
לא
קשור עליך,
כן.
אני מאוד אמפתי עליהם, אבל זה לא שלי.
כן.
ופתאום זה שלי.
כן.
והתייעצתי עם ראש יחידת PGD ביחידו, PGD זה אבחון גנטי טרום השרשה, עושים את זה כשיש מצבים של באמת תסמונות גנטיות, והיא אמרה לי, בואי תעשי קודם כל ייעוץ גנטי מסודר, תעשי את כל הבדיקות, הבדיקות שעושים, יש בדיקה שנקראת קריוטיפ, שהיא נותנת תמונת מצב של הכרומוזומים, עושים את זה גם במי שפיר הרבה פעמים, וממש בדקו לי גם את כל המוטציות השכיחות לתסמונת X שביר, והייתי בחרדה במשך 3 שבועות עד שהגיעו התוצאות. התוצאות הראו שאני לא נשאית של איקס שביר, שזה היה הקלה. ומצד שני, לפעמים בא לך שתהיה סיבה לתוצאות גרועות.
כדאי נשארה...
כן, כאילו עכשיו זה להתמודד עם רזרבה שחלתית נמוכה בצורה חריגה. בלי שיש איזו סיבה קונקרטית, כאילו מה שנקרא shit happens. ועכשיו הייתי צריכה להתמודד עם זה, ובשלב הזה החלטתי שאני קופצת למים ועושה את הסבב הראשון, ואני לא מקפיאה עוברים בשלב הזה, אני מקפיאה רק ביציות. המטרה שלי זה בכלל לראות איך הגוף שלי מגיב לטיפולים,
כן.
איך הגוף שלי מגיב לתרופות, כי הרופא שלי אמר לי בצורה מאוד ברורה, הוא אמר לי, תראי, המספרים האלה, כל הבדיקות האלה, בסופו של דבר זה סטטיסטיקה.
לגמרי.
את יכולה ליפול בצד הטוב שלה, ואת יכולה ליפול בצד הרע שלה.
נכון.
ועד שלא, הוא אמר לי, לא ניסית להיכנס להיריון אף פעם, את לא יודעת אם הגוף שלך יודע או לא יודע להחזיק הריון, את לא יודעת
נכון.
איך תגיבי לתרופות. והוא אמר לי, השלב הראשון זה באמת לראות איך את מגיבה, ואז אמרתי לו, אוקיי, בוא נראה איך אני מגיבה.
כן.
אז עשיתי את הסבב הראשון. ולא ממש ידעתי עד הסוף למה אני נכנסת. ישבתי אצלו והוא נתן לי ערימת טפסים מטורפת. בשלב הזה הרופא עושה מה שנקרא בניית פרוטוקול. הפרוטוקול הוא בעצם פרוטוקול הטיפול. איזה תרופות תקבלי, באיזה מינונים, באיזה תדירות. יש פרוטוקול קצר, פרוטוקול ארוך. לא ניכנס לזה כי זה לפרק שלם בפני עצמו.
כן.
וזה גם לא כזה משנה, כי זה מאוד מאוד תלוי בנתונים האישיים של כל מטופלת ובאג'נדה של הרופא.
כן.
כל רופא עובד באמת עם דברים אחרים. נתן לי את הפרוטוקול שלי, הפנה אותי לאחות הפריון שהוא עובד איתה, היא הסבירה לי בצורה יותר מפורטת על התהליך.
איפה כל זה קורה דרך אגב?
מרפאת מכבי ברמת השרון.
אוקיי, יפה.
כן.
הכל ב...
כן, כן.
One stop shop, יפה.
והאחות ממש הסבירה לי על התהליך, ובשלב הזה בעצם צריך לפנות... ליחידת ה-IVF, התהליך הזה מתבצע ביחידות IVF בבתי חולים, שאיתה הרופא עובד, אני עשיתי את זה במדיקל סנטר, כי שם הרופא שלי עבד, כן חשוב להגיד שאפשר לעשות את זה בבית חולים פרטי או ציבורי, כשאם רוצים להיות אצל רופא מסוים, אז עדיף להיות בבית חולים פרטי,
פרטי, כן.
ואת גם פה תלויה בבית חולים שהרופא עובד איתו.
כן.
בכל אופן, הגעתי למדיקל סנטר בהרצליה, עשו לי פתיחת תיק, גם שם יש אחיות מקסימות שמלוות בכל התהליך, וממש מסבירות לאורך כל הדרך, מה עושים, איך מזריקים כל תרופה, איך מתפעלים את הדבר הזה, נותנות לך פרטים של קו ייעוץ, הכל, 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 הכל. כל מה שאת רוצה לשאול, מה מותר, מה אסור, הם שם, וזה ליווי מדהים מהבחינה הזו. אני גם כן אגיד שהמדיקל סנטר נותנים ייעוץ של עובדת סוציאלית, 3 מפגשים בחינם לכל מי שעוברת תהליך אצלם, גם אגב של IVF וגם לשימור פריון, שאני חושבת שזה אחד הדברים הכי טובים שאפשר לעשות. ואחרי הפתיחת תיק וכל ההסברים האלה, הלכתי לרכוש תרופות. את מגיעה לבית מרקחת עם המרשם שנתנו לך, רוכשת את התרופות, מקבלת את זה עם קרחון, הרוקח מאחל לך בהצלחה, ואת בעצם מתחילה. ואת הזריקות מתחילים להזריק ביום השני לווסת.
כשאת מזריקה אותם לעצמך?
את מזריקה אותם לעצמך, או שמישהו בבית מזריק לך. אפשר גם ללכת, אגב, לקופת חולים שיזריקו. כן.
איפה את מזריקה אותם בבטן?
מזריקים אותם בבטן. אני אישית, בהתחלה, שקלתי ללכת לקופת חולים. אני שונאת מחתים.
כן.
אני לא מסתכלת שעושים לי ביקות דם. אני מתאבת את זה. אבל אז הבנתי שאם אני לא רוצה להיות תלויה בגורמים חיצוניים, עדיף שאני אלמד להזריק לבד. ופה נעזרתי בחברה, שהיא גם רופאה וגם עברה בעצמה טיפולי פריון, והיא ממש נתנה לי הדרכה טלפונית לאיך להזריק לעצמי, שזה מאוד מאוד עזר לי, הפך את הסיפור הזה של ההזרקה למאוד טכני. אני מאוד ממליצה לעזר בחברה בהזרקה ראשונה. זה גם מנטרל את הפחד, זה גם נוסח איזושהי תחושת ביטחון שאת לא לבד.
כן.
ואני עשיתי לי איזושהי מסורת קטנה בהזרקות.
כן.
יש לי בטלפון פלייליסט שנקרא פלייליסט הזרקות, שמלא בשירים מרימים.
וואו.
וכל פעם שהייתי צריכה להזריק, שמתי לי שפל בפלייליסט הזה, שתהיה לי מוזיקה כיפית שאני מזריקה, שזה לא יהפוך להיות רגע מדכא, שזה יהפוך את רגע מרים.
מרים. וואו, זה מקסים.
וככה באמת עברתי את הסבב, הסבב עורך בערך שבועיים, אחת ליומיים, שלושה פחות או יותר בהתאם להתפתחות ולמה שהרופא אומר, באים לעשות מעקב זקיקים, שזה בעצם מעקב של אולטרסאונד וגינלי, ובדיקות דם שבודקים את רמות ההורמונים בדם, ובהתאם לזה בעצם קובעים את המשך התהליך. את עושה את הבדיקות האלה בבוקר, מקבלת הנחיות באזור הצהריים אחר הצהריים, עד שמחליטים שמגיעים לשאיבה, זה שילוב של כל מיני פרמטרים, לא ניכנס לפרטים הספציפיים כרגע. מודיעים לך על השאיבה יומיים לפני השאיבה, באיזה שעה היא תהיה. כאן כבר נותנים הנחיות מאוד מאוד מדויקות לחלק מהתרופות. יש תרופות שבעצם, אם עד עכשיו מקבלים תרופות שנועדו לגרות זקיקים כדי להגביר את ייצור הביציות ולעכב את הביוץ המקביל, עכשיו נותנים בעצם זריקה שגורמת להבשלת הזקיקים בעצם מבשילים לכדי ביציות, ופה הטיימינג הוא מאוד מאוד חשוב, מזריקים אותה 36 שעות בול לפני השעה של השאיבה. וכן חשוב להאריך לזה מראש.
כן.
ואז באמת יומיים אחרי זה מגיעים ליחידת ה-IVF, השאיבה מתבצעת בחדר ניתוח.
בהרדמה מלאה.
בהרדמה מלאה, יש נשים שבוחרות שלא, אני ממליצה בחום לעשות את זה בהרדמה מלאה, כן. שנה הכי כיפית בעולם. כשאת מתעוררת בעצם אומרים לך כמה ביציות נשאבו, ויום למחרת אומרים לך כמה ביציות היו טובות להקפאה.
מדהים.
יש פה עניין של פחת. אז בסבב הראשון היו לי 6, 6 מתוכם היו טובות להקפאה.
וואו.
כן.
מדהים.
אחרי הסבב הזה עשיתי עוד 2 סבבים. בסבב השני פיתחתי אלרגיה לתרופות, נאלצנו להפסיק את הסבב באמצע, מה שגרם לדחייה שלו, וזה דווקא יצא טוב, כי גם החליפו לי תרופות, וגם הספקתי ככה לנסוע לחול באמצע וקצת לצבור אנרגיות.
כן.
והחלטתי שאני גם בסבב הזה עושה כמה דברים שבין אם יעזרו ובין אם לא יעזרו, אני אנסה לשפר את המצב. ועשיתי גם דיקור וגם פילאטיס וגם לקחתי כל מיני תוספי תזונה, יש כל מיני תיאוריות למה מה יכול לעזור.
דרך אגב, אותם הדברים שממליצים לנשים
שמנסות להיכנס לרעיון. זה ממש ככה, זה ממש כמו IVF ורעיון, כן. זה ממש אותו דבר. פשוט לא מחזירים פה שום דבר. אין החזרה לעוברים. כן. ולסבב השני לשאיבה הגעתי כשהצפי היה 4 זקיקים. וזה ממש הכניס אותי לדיכאון, ושקלתי לבטל את השאיבה. ואז הרופא שלי אמר לי שני דברים. הוא אמר לי, א', תשמחי עליי, אני נותן לך עכשיו איזשהו מיני פרוטוקול לימים הקרובים כדי לנסות לשפר את זה. אמר לי, ודבר השני, ידענו שזה המצב, לא מוותרים עכשיו.
מדהים.
והוא עשה מה שהוא עשה. ויצאתי מהשאיבה הזאת, התעוררתי, הייתי עוד חצי על חומרי הרדמה, והוא בא לבשר לי ששאבו 13 ביציות.
וואו.
והסתכלתי עליו ואמרתי לו, מה? אז הוא אומר לי, כן, 13 ביציות. והתחלתי לדון איתו באיך זה נגרם, ואז הוא אמר לי, אל תיכנסי לזה. יש המון המון גורמים, את לא יכולה לדעת מה השפיע על זה, תהני מהתוצאה. למחרת הודיעו לי ש-12 מתוך 13 היו טובות להקפאה.
וואו. איזה מרגש.
וככה הגעתי, כן, הגעתי לסוף סבב שני עם 18 ביציות מוקפאות. התלבטתי מאוד אם לעשות סבב שלישי, אני מודה שהיה לי חשק לעשות את הסבב השלישי בערך כמו שבא לי לשבת על קקטוס. סבב שלישי היו לי 9 ביציות שנשאבו, מתוכם 9 הוקפאו. למעשה סיימתי את כל התהליך הזה עם 27 ביציות מוקפאות.
וואו.
אז זה מה שנקרא לנצח את הסטטיסטיקה.
נצח את הסטטיסטיקה.
כן.
איזה אלופה. טוב, אז כבר אני מרגישה שהיה ניצחון להביא אותך לפה. המטרה שלי תמיד היא לחשוף את כולנו לכמה שיותר רעיונות, ולא רק לסיפורי הצלחה, אלא פשוט לסיפורים אישיים. ואם הצלחנו לתת השראה פה למישהי, אז כבר מבחינתי ניצחנו. חשוב לי רגע לדבר פה גם על המקום של הכסף. זה מקום, להקפיא ביציות, זה נשמע לי גם כל הדברים שעברת, בטח פרופים פרטיים, זה תהליך לנשים רק עם כסף, או שכל אחת יכולה?
זה טיפה עצוב להגיד, אבל זה בשלב זה לפחות, תהליך לנשים עם כסף. התהליך הוא מאוד מאוד יקר. אפשר להוזיל עלויות על ידי ביצוע של התהליך בבתי חולים ציבוריים, זה משמעותית יותר זול בבית חולים פרטי. אבל צריך להבין שכל סבב כזה, גם בבית חולים ציבורי, השאיבה עצמה תעלה באזור 6,500 שקל פר סבב. תוסיפי לזה את התרופות, ואת העובדה שאין כל כך מימון מקופות חולים. כלומר, התהליך לא נמצא בסל הבריאות.
כן.
ואז כל קופה יכולה להחליט לעצמה האם היא נותנת את זה כחלק מביטוח משלים או לא. ופה יש ממש הבדלים מטורפים בין הקופות, מאוחדת מובילה. מהבחינה הזו, היא נותנת סיבסוד מאוד יפה למטופלות, למבוטחות מאוחדת צי. כללית נותנת 80% הנחה על התרופות, שזה משמעותי, כי תרופות לסבב יכולות להגיע לאלפי שקלים.
וואו.
מכבי לעומת זאת לא נותנת שום סיבסוד, אלא אם כן יש לך אינדיקציה רפואית, פלוס רזרבה נמוכה, אבל ברוב המקרים זה לא המצב.
כן.
ובלאומית, עד כמה שידוע לי, גם אין איזשהו סיבסוד, וגם חשוב לציין ש... רוב הפיתוחים הפרטיים, בוא נגיד ככה, עוד לא נתקלתי בביטוח פרטי שהפוליסה שלא מכסה את זה. כן.
חשוב לי גם לציין, כמישהי שעברה בין קופות חולים בין הריונות, תדעו שזה אפשרי. יש איזושהי תקופת הקפאה או משהו כזה, אבל זה ממש תהליך קל.
כן,
פעם ברבעון אפשר לעבור קופת חולים, אני עשיתי את זה בעצמי.
אז אני ממש נתקלת ביותר ויותר חברות קהילה אצלנו שמדברות על המעבר הזה למאוחדת. יש מעבר די מסיבי. של מבוטחות למאוחדת, כי הם באמת מאפשרים פה משהו שקופות אחרות לא מאפשרות.
כן,
חשוב לציין שיש גם, יש מעסיקים, אולי לא בארץ, אבל באופן גלובלי אנחנו כן רואים את זה, שיש חברות שמממנות לעובדות שלהם הקפאת ביציות, רואים את זה בגוגל, בפייסבוק, ביהו.
אני מכירה דרך אגב נשים נשואות בגוגל, בניו יורק, שבחרו, החלטה אני משארת שמשותפת או לא משותפת עם הבן זוג, להקפיא ביציות, להגיד כרגע, דרך אגב זה גם הרבה פעמים המקום הציני או המקום הביקורתי כלפי הקורפורט האלה שאומרים, ברור, אתם רוצים כרגע לעזר בכוח נטול הילדים החזק שיש לכם, ואתם אפילו קצת אפילו מדרבנים את אותם נשים. תשמעו, תמיד יש שני צדדים לאותה מטבע, אני חושב, אותו מטבע.
אותו מטבע.
הפך לי לאותה. כסף זה נשי עכשיו. לאותו מטבע. ומצד שני, ראות הביאה לפה נתון מקסים שאני אקריא לכם, שב-2013 במחקר של אוניברסיטת ניו יורק, שנערך בקרב 183 אנשים, ושלוש נשים, שהקפיאו ביציות, אמרו 19% מהמשתתפות כי היו יולדות קודם, אם מקום העבודה שלהן היה מאפשר יותר גמישות. שזה נכון גם למקום של הקפאת ביציות, של אם המקום עבודה זה משהו שהיה מאפשר, אולי היינו מסתכלים על זה כתמונת מראה.
לגמרי.
אז ראות, אנחנו ממש ככה לקראת סיום, אני ממש נפעמת מהסיפור האישי שלך. זה מקום סופר חשוף לבוא ולדבר על זה פה. למה חשוב לך שעוד נשים ידעו על זה? עם מה את רוצה להשאיר אותנו?
אני חושבת שלפני הכל, אני מרגישה שהיום אחרי התהליך, אני במקום מאוד שונה מהמקום שהייתי בו, שהתחלתי את התהליך. שהתחלתי אותו הייתי במקום אולי קצת מתבייש, נחבא על הכלים מהבחינה הזו. זה הרגיש לי כמו סוג של תבוסה. הגעתי לגיל מסוים, סביבי כולן נשואות עם ילדים, ואני אפילו לא קרובה לזה.
בטח בישראל, שזה
כן,
מקום
בישראל, שיטה... מעודד את הפריון והילודה.
הפריון ומה קורה עם חתונה, ואחרי שנייה אחרי החתונה, מה קורה עם ילדים, ואחרי ילד ראשון זה לא מפסיק, כן? מה קורה עם ילד שני? קצת הפסיקו איתנו, אני חייבת להגיד לך, אחרי הילד השני, אני טועה אם זה בגלל הקורונה שפתאום... נכנסה באמצע, או שגם הייתי...
לא שאלו איתם חלק מטרנד הבייבי בום?
האמת שעכשיו, הבוקר, הקוסמטיקאית שלי שאלה אותי אם יש כבר מחשבות על ילד שלישי, ועוד שנייה...
אני חושבת אבל שבאמת, דווקא בגלל שהיום אני כבר לא במקום הזה, ואני מרגישה שגם הקמת הקהילה הזאת הוקמה, כי לא מצאנו אני ושותפה שלי לקהילה, לא מצאנו איזשהו מעגל תמיכה שבאמת הרגשנו שאנחנו מתחברות עליו.
כן.
ומשם בכלל הגיע הרעיון של להקים את הקהילה. אני מרגישה שאני במקום שאני רוצה להפיץ את הידע, שאני רוצה לחזק נשים, שאני רוצה שאנשים ירגישו שזה מקום של בחירה, ולא מקום מסכן, ולא מקום קורבני. אני רוצה שנשים ששוקלות את התהליך יבינו שזה מקום מעצים.
שגם בכלל ידעו שיש את האופציה.
נכון.
אני לא יודעת כמה נשים, זה משהו שמדברים עליו, אבל אני לא יודעת כמה כולם עדיין חשופות לזה, וזה...
גם את האופציה, וגם מאוד מאוד להנגיש את המידע.
לגמרי.
אני חושבת ש... אפשר למצוא את כל המידע ברשת, המידע קיים, אבל לשבת ולהגד אותו רגע למקום אחד, זה מאוד מאוד קשה. המטרה שלי בסופו של דבר בלהגיע לפה היום זה שמישהי תשמע את הפרק הזה ותגיד לעצמה, שקלתי לעשות את זה ועכשיו זה יותר מסודר לי, אני יותר מבינה, אני יותר רוצה לעשות את זה, אני מרגישה שאני נמצאת במקום שזה נותן לי את הכוח בידיים שלי ולא השליטה בידיים של מישהו אחר.
מדהים. תודה רעות.
תודה
שבאת לכאן היום. אני מאוד מאוד מודה לך על המקום החשוף הזה. תודה לכם שהאזנתם. אם אהבתם, אני מזמינה אתכם לשתף עם חברים בכל סושיאל מדיה שעולה על דעתכם, לדרג את הפודקאסט באמצעי השמע שלכם, להגיב ולעזור לי ליצור עוד תוכן כזה עבורכם. אז תודה.